אנשים שנכנסו לפרוסדור, ואנשים שממש נמצאים עם המלך, אנשים שדיברו או שראו אותו, כמו שאמר בתחילת הדברים. בפרק חלק ג' פרק נ' א'. והנמשל היה, אנשים מחוץ למדינה זה מי שלא השיג שום דת ותרבות אנושית. מי שבתוך המדינה והולך לכיוון ההפוך, זה עולם ההשקפה האלילית. מי שבתוך המדינה ומחפש את המלך, זה המון, אבל לא מוצא. זה המון מקיימי התורה, אבל שעוד לא הגיעו לכלל לימוד. מי שראה את הארמון, זה כבר אלה שאולי עוסקים בתלמוד, אבל לא נכנסו לידיעת השם, למושגים הפנימיים. ומי שהתחיל לחקור ולהתבונן, מה שהוא יכול, כפי מה שהוא יכול, כפי מה שאדם ראוי לו, אז זה מי שיחס לפרוסדור, ומי שהשיג כל מה שאפשר להשיג, והבין כל מה שאפשר להבין, כבר נכנס לבית. זה כבר ממש החכמים. והוא ממש ראה או דיבר כביכול עם המלך הזה כמו נביא. אחר כך הוא אמר, יצא לו התלמיד שלו, שיצמיד, שירבה את מצבי הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא. בתנאי שההשגה שלו בקדוש ברוך הוא לא השגה דמיונית, אלא השגה שכלית. כי אחרת ריבוי המחשבה היא לא באמת מחשבה אל השם, אלא על משהו שאדם בדם מליבו. אבל אם אדם כן הגיע לאופן נכון של השגה, אז שכמה שיותר. זאת אומרת, בהתחלה שזה יהיה לפחות קריאת שמע, פסוק ראשון, בכתבות, אחר כך קריאת שמע בשלמותה, כל התפילה בשלמותה, כוונה 18. אחר כך עוד יותר אדם ברחי, אז כל פעם שהוא שומע את הדברים מהספר תורה, מדברי התורה, אז הוא כולו בכוונה שלמה, בהתבוננות, בהשגה, בידיעת השם, בדבקות בעצם. אחר כך, אז אפילו כל המעשים של הברכות, הנוספות, וכל ההסתעפויות של עבודת השם, כל מעשי המצוות, הוא אומר, תנסה ותתקדם בזה כמה שנים. אבל הוא אומר, שאדם יגיע, שיחשוב על השם בשעה שהוא מתעסק בצרכיו, בשעה שהוא מתעסק בהמון, זה אי אפשר. הרמב"ם אומר, אדרבה, בשעה שאדם מתעסק בצרכיו, זה הזמן גם לחשוב על הדאגות של העולם. מתי שאדם מתעסק בצרכים הגשמיים שלו, אז לחשוב על ענייני פרנסה, ענייני ממון, כל מיני דברים שצריך לתכנן, לקבוע. אבל שבאותו זמן יוכל לחשוב על השם, הוא אומר, זה לא יכול להיות, רק משה והאבות. שרק הם, גם כשהם ראו צאן, גם כשהם התעסקו בענייני ממון, חשבו אל השם, ולכן הם היו בבחינת מרכבה לשכינה.
באמת, זה יכול להיות, כאילו, כאילו מצאינו אנשים שלא יודע, סתם עושים סיכים.
שמה, שמה?
דוד הנלך אומר, כל הצוותה יתרה, שזה לא מוכר.
טוב, דוד. דוד הזכיר, מישהו פה הזכיר גם פעם קודמת. טוב, דוד הוא הרגל הרביעית של המרכבה. אז אולי... מה? אתה הזכר אותה? דוד שען. אבל אם יכול להיות אנשים אחרים, אז הוא אומר שלא. אומר, אל תצפה שאנשים כמוני או כמוך, הרמב״ם אומר את זה לעצמו. יכול בזמן שהוא עוסק בעיני ממון, אז למה אבות ומשה כן? אז הוא אומר שם ביטוי, לפחות בתרגום של רבי יוסף קפח, כי כל סייתם היה, או כל מגמתם, להקים אומה שיודעת את השם. אז אם אלה גם הפרנסה, גם התרחבות של הרכוש, חפץ רכושה ואושרה, כמו שהרב אומר באורות, גם זה היה חלק מעבודת השם שלהם. אז אם אלה גם יכלו בפועל, מנת עסקות בממון, לעסוק באיזה. אז השאלה אם זה אפשר עוד, אז בואו נתבשם. אז זה הדף שכן צולם פה, מאורות הקודש. מדברי הרב, אומר הרב, בכל מין וסוג יש קטנות וגדלות. ויש גדול מאוד במין אחד, אבל כללות המין הוא קטן לגבי מין הגדול ממנו. ויש קטן ממין גדול, שהוא מצידו ודאי קטן, שבלא ערך לגבי הגדול ממין הקטן, וכל מקום בתוכיותו גדלות גנוזה בכוח. כן, דוגמה פשוטה, אדם בבעלי חיים. אני אגיד, יש קוף שהוא מאוד מאוד מתקדם, מאוד חכם, אולי גם מאוד חזק, בין הקופים, אבל עדיין קטן לגבי מין האדם שגדול ממנו. ויש קטן עם מין גדול, נגיד תינוק. זה הרבה יותר חלש, תשים אותו מול חיה, אריה, קוף, אבל בתוכיותו גדלות גנוזה בכוח. הוא שייך למין האנושי.
יש השפעה מפלטת, כאילו...
מה? שזה לא חד משמעי. נגיד שבט ראובן ושבט שמעון, אתה אומר. בתכונה של ראובן.
כן, בתכונה של ראובן. יכול להיות אדם ראובן שאין לו תכונה
הזאת
באדם
שמעון שיש לו. אבל הוא שייך לראובן. זה. גם זה, אפשר להגיד את זה גם על מדרגות שוות. מבינים? שהראובני הקטן בתוך שבט ראובן, אז בכל אופן יש בחינה שהוא יותר ראובני מהכי גדול שבשבט שמעון. מבחינת הכוח המיוחד של ראובן. טוב. וזה נוהג בנשמות ופחות מבגופים. כל המעלות הגדולות שאנו חרדים נרגשת אליהם, מפני שרואים אנו שהראשונים הגדולי עולם חרדו מהם, יש לדקדק עדיין שם אנו איננו עולים עליהם, לא מצד אישיותנו הנשמתית, אלא מצד מיניותה. אולי באופן אישי אין להשוות בינינו לבין הראשונים. אבל מצד הסוג, אולי יש את המדרגה בדור הזה, שכן יש בה איזה מעלה שלא הייתה. ויש הדבקות האלוקית העליונה שהיא תפארת כל היקום, נטבעת מבני דורנו, והיא מתקבלת אצלם בצורה חשובה ורעננה, גם בתוכן כזה, שגם העסקנות העולמית והתרחבות שיח ושיג של דרך ארץ, שגם שם יש דבקות אלוקית. אף על פי שהרמב״ם כתב על זה שלדרגה זו אין איש כיוצא בו יכול להדריך, כי אינה מדרגת כל הנביאים, כי אם דרגת משה והאבות, אני בעל מזה. יכול להיות, ובוודאי כן הוא, שהדבקות האלוקית שלנו המתפשטת גם במעשים החומריים והקולטוריים, עם עניינים של חול, היא רק ניצוץ דק, קולטורי תרבות, כן? תרבות של חול, היא רק ניצוץ דק וקלוש מאוד. והרואה עניינה של הדבקות האלוקית שהתנה הרמב״ם למודרכים על ידו, שתהיה שורה רק בשעת תורה ותפילה, מצווה ועבודה וזמני התבודדות מיוחדים, כן, לא הזכרנו את זה, שהוא אומר גם כל הזמנים שאדם פנוי זה הזמנים הכי יקרים לחשוב על השם. אז יכול להיות שמה שאנחנו משיגים זה רק מצוות דק וקלוש, ומה שהרמב״ם אמר שאפשר להשיג רק בשעת תורה ותפילה או מזמן המצוות או מזמן התבודדות, זה מדרגה הרבה יותר ויותר עדינה ושלמה, שנתיור שלנו תופסה, מכל מקום לא דבר ריקו, מה שאנו קוראים לדבקות תדירית, מה שהסגנון הרזי, שהולך ומתפרש יותר ויותר בדורות המאוחרים, עושה את התוכן האלוקי הזה יותר שווה לכל נפש. אז כן, אז באופן אישי אין מה להשוות, אבל באופן דורי יש משהו שהדור הזה, בגלל התגלות רזי תורה, כן מבקש את הדבקות הזאת, שיכולה להיות גם כשאדם מתעסק בעיני החול. אז עושה את זה יותר שווה לכל נפש, ומה שהתכסיס המדעי שבעולם, השואף לגדולות, ורוח התעשייה והמסחר העשוי לבליחת, הוא נותן לבני דורותינו תכונות של התחרות וחפץ של עליות רוממות. הם העוזרים להכניס תכונה זו בשדרות היותר רוחניות ויותר תמימות. כלומר, בדורות האלה, אז גם המון העם מוצא בתוכו כוחות. מעניין שבשורש, בכתיבה, באותיות, המילה תחרות היא קרובה למילה חירות. לתחרות יש בה משהו מגונה, קשורה לקנאה ולתחרות, כן. לכבוד, למאבקי כוח. אבל יש משהו שגם בתחרות יש רצון שאדם רוצה להביא את עצמו כמה שיותר, הוא לא ככה שוקט על השמרים, ו... כאילו בעולם הישן, שמכלל לא היה חופש כלכלי, אז כל אדם היה במשפצת שלו ולא זז ממנה. עולם של מסחר ותחרות עשוי לבל אוחת, אז כל אדם יש לו יכול ליזום, להמציא, פחות בתאוריה, כן. אז הוא אומר, זה חושף גם כוחות נפש כאלה, גם מבחינה רוחנית, שאדם יכול לשאוף לגדולות, גם שכאילו לא הייתה אומר שמתאימים לאנשים בינוניים. ואם זה ממשיך הרב, לא נעלמה ממנו גדולתם של הראשונים ואפיסתנו לעומתם. ואנו אומרים, אם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, ברור, רמב"ם לעומתנו מלאך. אבל האם ממשיך הרב, האם על המלאכים עצמם עם כל הודעתנו בתוקפם וחוסן קדושתם, גדולם ואימתם, וגובה להם ויראה להם, וחליהם עצמם היינו באים בכוח הסוד והגדה בכלל להתגדר ולומר, שמה שלא יוכלו להגיע אליו עם כל כבודם, אנו מגיעים אליו עם כל שפלותנו, הרי יש מעלה באדם למעלה המלאכים. כתוב בשם שחיים, כתוב המהר"ל, כתוב המקובלים. והחשבונות שונים הם. כאילו, ברור שיש בחינה, יש חשבון, שאין מה להשוות, שאנחנו קטנים, אבל יש גם חשבון אחר. אז מה יש לנו? יש לנו עילוי של עלייה ושל בחירה, של התקבצות הדרגות השונות בחטיבה אחת, כי אני יכול להכליל כוחות שונים. לגבי מעמד של הכרח, של טיפוסיות מיוחדה למקצוע אחד, שאנו מרשמים את המלאכים, כי אנחנו תופסים את המלאכים, הם יותר בעולם של הכרח, יותר בשליחות אחת, אין מלאך עושה שתי שליחויות. אבל כל פנים החשבון מתמצא, שההשתפלות שלנו לעומתם לא תבטלנו משאיפות ועמות ערך, והדליגה על גביהם, נגד האליליות הרוחנית שהרבטה לאלילים מכל דרים מעלה, כן, לפעמים להריס את המלאכים, אפילו גם את בני האדם הגדולים יותר מדי, זה גם לא נכון. האדם לא צריך להקטין את היכולת שלו, את הרצון שלו, בגלל העמידה מול המלאכים או מול גדולים ממנו.
אבל מה הוא אומר? שבתורנו זה יותר קל מאשר בדור הרמב"ם, בעצם? וזה מה שאומר בהתחלה על הסוגים? כאילו בדור שלנו זה עבוד תקעת, כאן אפילו מי ש...
כי הדור שלנו שייך לסוג גדול. באופן פרטי, ככה אני מבין, באופן פרטי אין השוואה. ומצד הדור, יש איזו מדרגה שהדור שלנו שייך אליה שלא היה לדורות שלפני. מה שאומרים ננס על גבי ענק, שזה על גבי ובזכות כל מה שהם התקדמו. הוא מקשר את זה לגידוי רזי תורה, וכמו שהוא מקשר את זה גם לדברים שמתגלים בעולם החיצוני. אבל שהם גם יד השם, ושהעולם החיצוני עוזר לחשוף מדרגות של העולם ה... פנימי. עכשיו שהוא הביא פה כמו משל, שמלאכים הם גדולים מאיתנו, הכוחות שלהם הם עצומים ונפלאים. מה יש לנו שאין להם? בחירה, נכון? יכולת להתעלות. אז הוא לא אמר זה מפורש, אבל יכול להיות שזה גוף מה שיש לנו במת הראשונים. גם הראשונים עליהם כוחות גדולים מאוד. מה יש לנו יותר? בחירה.
יש מדרש
שאומר שגבריאל, הקדוש ברוך
הוא
סילק
אותו,
ואז
הוא
חזר כשהוא יצא
לישראל.
מה
יש,
מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, שאם נחזור שניים, שלושה דורות אחורה, במקרים הרבה יכולות אפילו דור. אבל כדי ככה נדבר בצורה פחות מחייבת. שניים, שלושה דורות אחורה, אז נגלה שהכוחות של אבותינו, סבינו, סבתותינו וכן הלאה, מהרבה מבנים היו הרבה הרבה יותר מאיתנו. כי היכולת שלהם לחיות בתפקוד ממועט, בתנאים הרבה פחות נוחים, היכולת שלהם להתמסר בעוצמות לתורה, למצוות, לעם ישראל, דברים שהם לא כל כך בקלות תמצא אותם היום. וכל עדה, כל ציבור, כל שבט, איך שלא נקרא לזה, יכול להעיד את זה ביחס לאבותיו. זה מורי, יש לי את האום. אני שמעתי את זה, מספר, מסכים מדי פעם, שהסבא, סבא דוד, כן, אבא של אבא, הוא היה איש שמלחמת העולם הראשונה, הם היו מטולטלים בגלל המלחמה, היו צריכים אפילו ללכת למקום אחר, או שהם קלטו גם פליטים והערכו אותם. קצור, הוא היה צריך לעזור לעבוד בשביל שיהיה מה לאכול. זה היה תקופת גיל העשרה, של... שאז אדם התפתח בכלל לימודית, כן? ומאז הוא עזר לפרנסת המשפחה, אחר כך עלו לארץ, כמה שנים אחרי המלחמה. מה שקורה מספרי ההיסטוריה, עלייה רביעית, שלישית או רביעית. עלו לארץ, והמשיך לעבוד, עבד בדפוס כל החיים, עד גיל 80. אגב, גם קשור לזה שהמנהל לא רצה להוציא אותו לפנסיה, כי הוא אמר, הצעירים צריכים לראות איך בן אדם עובד במסירות. כאילו אולי אין לו כוח כמו הצעירים, מבחינת, זה לא בטוח, אבל... אולי כבר לא, אבל המסירות זה לא מובן מאליו. אז הוא לא למד לעת זקנה, כשהוא היה פנוי לפנסיה, אז הוא הלך לדף יומי. אבל תמיד אמרנו לנכדים, לא זכיתי ללמוד גמרא ממש, רש"י, תוספות, לא... אבל אבא שלו תמיד אומר, אבל איך שהוא היה מתפלל בימים נוראים, איך שהוא היה בוכה בתפילה, הלוואי עלינו. וזה דור שלם, זה כלומר, הוא היה באמת אדם מיוחד במצד עצמו. אבל זה גם גדלות זוגית, מה שאני מנסה להגיד, כן. גם קשור לזה שזה משהו חזק מאוד, גם ביכולת להתמודד עם האתגרים של החיים, וגם באיתנות, כן, של האמונה. ואנחנו לא כאלה, אין לנו. כאילו, יכול להיות שאם יהיו אתגרים, אתם יודעים, אדם כשיש... הוא מסתגל. אבל אנחנו גם דברים הרבה יותר קלים, קשים בשבילנו, כן? אם יחסרו לנו כל מיני דברים שחשבים בשבילנו צרכי חיים, אנחנו כבר נרגיש מטולטלים ואיפה הם היו, ואיפה אנחנו. אבל מה יש לנו שלא היה להם? בחירה. יחסית. כי מה שהיה מובן מאליו אצלהם כל כך... מה זה אמונה, מה זה תורה, מה זה אלול, מה זה ראש שנה. אצלנו עולם, פוגשים, נרים, מרובים, כל השאלה משתנה והתפתח וכל השינויים גם החיצוניים, כל המכשירים שמקיפים את האדם, כל התפיסות עולם שמסתובבות בעולם. אז המובן מאליו הוא כבר לא מובן מאליו. גם אותו דבר אפשר להגיד, וזה מאוד מאוד מתחדד גם ממש בשנים האלה, אבל אפילו אם נלך קצת אחורה, אז בדורות הקודמים היו עושים מה שעושים אולי היום בחלק מהחסידויות, נפגשים 3 פגישות ומתחתנים. היום נגיד מישהו, אפילו בבני ישיבה אצלנו, נגידו, לא, אומרים לפעמים לרמת גן, יש כמה שבוע וכמה. בסך הכל, כאילו אדם, הרבה יגידו, אני לא מסוגל בכלל, לא יכול. ואגב, לא תמיד, היו בעיות לפעמים. יכול להיות שהיו בעיות שהיום היו יותר מודעים, היו נעזרים, או לפעמים מבינים שאי אפשר להמשיך ככה. אבל הרוב היו בסדר גמור. לא פחות מהיום. השלום בית בסופו של דבר. למה? כי זה מובן מאליו. כל אחד היה ברור לו, א', שזה המקום שצריך להיכנס אליו. זה מה שעושים, כל אחד ממלא את התפקיד שלו בתוך הסיפור הזה. אין שאלה. אם היה אופי מאוד מסובך, מאוד זה, טוב, התקוטטו. לפעמים באו מים הנפש, בכל אופן כתוב בתורה, יש מצב, כתב לה, ספר קריטו. זה רק אם ממש אי אפשר לזה. אבל ככה סתם, הסתדרו. חיפשו שזה יהיה בדיוק... מה זה, אתרוג? מה, משהו שם? זה כאילו... הדור שלנו, אין לו את המובן מאליו הזה. אני מדבר על זה שחלק מהרוחות החדשות היום שהם באמת, אומרים, מתאתגרים על אדם וזאת השם, נותן לנו כוח להתמודד. אז אפילו שואלים שאלה, אפילו על עצם השאלה של הקמת משפחה. גם זה כבר, הטאבו הזה לא מובן. אז זה לא מובן מאליו הרבה דברים. אז יש יותר בחירה. אז זה המעלה שלנו, זה מה שהוא אומר. אז עוצמות להם יש יותר. אבל דווקא בגלל שאין לנו עצמות, יש לנו יותר בחירה. וזה המעלה של האדם. אז כל דור לעומת אבותיו, הוא קצת כמו אדם לעומת מלאכים. אומר, ואנו עונים בגיל עבירתנו ואומרים, זה באמת החירות, החופש שאני מתגלה אצלנו, מילד בשמיים, רק האמת המוחלטה, רק הגודל לבדו, רק המוכריות בעצמה, רק איזו אלוקים דורשים לנו ונדרוש, גם מול כוחות מלאכיים. כמו כן, בחשבונות אחרים, לא יעקבונו ראשונים, ואנו באים למגמה שמסיבות נמנעה מהם, בין שהיא שכלית, בין שהיא מוסרית, אמונית ולאומית, וכבודם וגודלם, ומאותרכנו וקודנו במקומו מונח, אבל לא נפסוק משום כך מכל שאיפת עלייה שרוחנו עומה אליה ושיד הזמן מורה אותנו שאיננו יכולים לתופסה. שם השם אנו קוראים מתגלות החיים והרוח שבכל דור ודור. ופגם הכתוב כבודו של צדיק בקבר לפני כבודו של צדיק חי. ואם זה הראינו מתחתים גדולת האבות. מייחוד הדברים אמורים ביחד לכל הדרכה שבאה מחקר לב, אפילו חקר לבב, שגדולים חקרי לב. כאילו שם יש לפעמים שהדור יכול לומר, לנו מתאים הדרכה אחרת. היו דורות נגיד דיברו הרבה מהירת העונש, אנחנו צריכים את זה גם כן כמובן. אבל צריכים אפילו לא רק איזו דרגה בקצה למעלה, אלא כמשהו בסיסי שיהיה מושגים של יראת רוממות. אז זה בעניינים של לב. דברים של לבות העולם שבאו מסורת מורשה ב... באמת, כנראה שהם לא, דברים שהם לא חקרי לב, אלא מעשים, הלכות. חותם השלמות האלוקית תבוא בהם, ולמה אין לנו צריכים לו כלל לזוז מהם. זאת היא הסיסמה המבדלת בין עצמיותה של תורה שבעל פה, שמה יודעת לעשותה עיקר קבוע, ובין דברי חכמים סופרים פרטיים של כל הדורות והזמנים. אולי גם עניינים מוסריים, שיש כי לוז, חוט שדרה שהוא לא משתנה, אבל יש הדרכות פרטיות שמשתנות מדור לדור, וגם זה רעיון שהרמב"ם בעצמו אומר. טוב, אז זה הערה של הרב על דברי הרמב״ם. עכשיו חוזרים למורה נבוכים. תראו, והנה נגלה אליי עיון נפלא. אז בדף הזה, זה פה, רואים? במחשב, יש לך את זה במחשב? יפה. תביא את הספר. ועלה בדעתי עכשיו היבט נפלא מאוד. זהו, מי שמחזיק ספר כזה יהיה לו מרתק, כי זה תרגום אחר, זה יהיה קצת שונה. אתה מוצא את זה? אחרי ההערה. הנה, נעזור לו למצוא. זה כבר בשליש האחרון של הפרק. אחרי שהוא אומר הערה, זה בערך עוד חצי הדרך. יהיו נפלא מאוד. אחרי הפסוק, כוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. זה סימן טוב למצוא. בסדר? והנה נגלה אליי, יהיו נפלא מאוד, יסורו בו ספקות. והתגלו בסודות אלוקיות. אחרי שהוא אמר על הצורך הזה כמה שיותר להתמיד במחשבה על ריבונו של עולם. והוא שאנחנו כבר בערנו בפרקי ההשגחה. כי כפי שיעור שכל, כל בעל שכל, תהיה השגחה בו. והאיש השלם בהשגתו, אשר לא יסור שכלו מהשם תמיד, תהיה השגחה בו תמיד. והאיש שלם ההשגה אשר תכפנה מחשבתו מהשם קצת איתים, תהיה השגחה בו בעת חושבו בהשם לבדו. ותסור ההשגחה ממנו בעת עוסקו, כשהוא מתעסק בענייני חול. ולא תסור ממנו אז כסורה ממי שלא ישכיל כלל. כאילו זה לא יקמיהו מי שאף פעם לא למד. אבל תימת ההשגחה היא, אחר שאין לאיש ההוא השלם בהשגתו בעת עסקו, שהוא בעת עסקו בענייני חול, שכל בפועל. אמנם הוא אז משיג בכוח קרוב, והוא דומה בעת ההיא לצופר המהיר בשעה, שאינו כותב. כאילו סופר מהר כשהוא לא כותב, יש לו את היכולת לכתוב, אבל כרגע היא לא בפועל. אז גם אדם שיש לו את היכולת להשיג את השם, אבל כרגע הוא לא חושב על השם, את האפשרות יש לו.
זה בכוח אחר, בכוח אחר.
רק הוא לא מוציא אותה לפועל. מה?
לכל אדם
פוטנציה
יכול לגלות את השם. פה מדבר בנם שמגלה את השם,
שעכשיו
הוא לא עושה את זה.
כן. אני חושב שלכן המשל, זה מי שלמד את הכישרון איך לכתוב, רק כרגע הוא לא פועל איתו. עכשיו הם מביא משל, ויהיה מי שלא השכיל השם כלל כל עיקר, כי מישהו בו חושך ולא ראה אור כלל, כמו שהם בארנו באומרם, רושעים בחושך ידמו. ואשר השיג בכוונתו כולה על משכלו, כאילו הוא עכשיו בפועל בהשגה, הרי הוא כמישהו שהוא באור השמש הבהיר. ואשר השיג והוא מתעסק עכשיו, דומה בעת עסקו למישהו ביום המעונן. לא תאיר בו השמש מפני האב, ומבדיל בינו לבינו, בינו ובינו. כן, אז יש חושך, יש שמש ויש ענן. מפני זה יראה לי, כי כל מי שיתמצא הוא ראה מראות העולם, מן הנביאים והחסידים, או מן החסידים השלמים, לא מצאהו הרע הוא רק בעת השכחה ההיא. ולפי אורך השכחה היא, או פחיתות העניין אשר יתעסק בו, יהיה עוצם הרע. כאילו באמת כשעדיין עם השם, לא יכול לקרות לו כלום. אבל כשהוא מסיר את דעתו משם, אז יש אפשרות של פגעים. מאחר שהעניין כן, כבר שר הספק הגדול אשר הביא הפילוסופים, לשלול השגחת השם מכל איש ואיש מבני אדם, ולהשוות ביניהם ובין אישי מיני שאר בעלי חיים. והייתה ראייתם על זה, מצוע החסידים והטובים רעות גדולות. כאילו הפילוסופים טענו, אתה רואה שגם אנשים טובים, צדיקים, קורא להם דברים רעים. אז כנראה שהכל מקרה. ככה הם אמרו, כמו בעלי חיים. מהרמב"ם והתבהר הסוד בזה, אפילו לפי דעתם, לפי הנחה שלהם אני מבין, שהם מוצאים שיש רעות אצל החסידים. ותהיה השגחת השם ברך מתמדת במי שמגיע לו השפע הוא המזומן לכל מי שהשתדל להגיע אליו. ואם מפנות מחשבת האדם והשיגו השם ברך בדרכים האמיתיים ובשמחתו עם מה שהשיג, כן, כשהוא פונה אל השם שבזה הוא מרוכז, על זה הוא חושב, אי אפשר שיקרה אז לאיש ההוא מין ממיני הרעות. קוי עם השם וישב עמו. אבל בהסב מחשבתו מהשם, אשר הוא אז נבדל מהשם, השם נבדל ממנו, והוא אז מזומן לכל רע שאפשר שימצאו. כעניין המביא להשגחה, ולהימלט מיד המקרה, הוא השפע הוא השכלי. הוא כבר נבדל קצת העיתי מן החסיד ההוא הטוב, או לא הגיע כלל לחסר ההוא, הרע, ולזה הרע לשניהם מה שהרע. אולי זה מסביר למה לפעמים רשעים למצב יותר טוב. אותו כשניהם מסורים למקרה, אז המקרה הוא מקרה. והנה התאמתה אצלי זאת האמונה גם כן מדברי תורה, אמר התברך, והסתרתי פניי מהם והיה לאכול. ומצאו רעות רבות וצרות. כלומר, הסתר הפנים הוא מוליד באופן טבעי תוצאה של והיה לאכול. ואמר ביום ההוא, עלו על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ומבואר הוא שהסתרת הפנים הזאת, אנחנו סיבתה. אנחנו עושים זה המסך המבדיל בינינו ובינו. והוא אמרו, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה. ואין ספק כדין היחיד, כדין הציבור. הנה יתבר לך, כי הסיבה בהיות איש מבני אדם מופקר למקרה, ויהיה מזומן לאכול, לאכל כבהמות, הוא יותו נבדל מהשם. כאילו כשאדם לא חושב, לא משיג, אז הוא כמו שהפילוסופים אומרים. אז המקרה שולט עליו. אז הוא כמו שאר בעלי חיים. אז תעשה אדם כדגי הים. אבל מי שלא אוהב בקרבו, לא ייגע בו רק כל עיקר. אמר השם דברך, אל תירא כי איתך אני, ואל תשתה כי אני אלוהיך. ואמר כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך. כי כל מי שהביא עצמו, ששפה עליו השכל ההוא, תדבר בו השגחה, ואם מעונעו ממנו הרעות כולם, אמר השם לי לא ירע מה יעשה לי אדם, אמר הסכן האימו ושלם, יאמר פנה אליו ותשלם מכל רע. שהזכרתי, זה מתאים מאוד לגמרא, על דוד המלך, שכל שהוא עסק בתורה, מלאך המוות לא יכול לנגוע בו. ממש מה שכתוב כאן.
אבל אדם לא יכול לעסוק כל עוד לא בעשרה.
אז לכן, כמו דוד, אז לכן באמת, לכן אדם לא חי לעולם, לא יודע. לכן יש אפשרות של חסרונות. כאילו זה באמת קצת דבר מוכרח. אבל כאילו אומר, שבזה איזה הסבר מושכל, מובן. כי כאילו, כאילו לפי הרמב״ם, זה לא שכר חיצוני, השמירה. אלא זה מצב טבעי. אז מצב טבעי זה תלוי. אם אדם נמצא שם, נמצא, לא, לא. היית תגיד, לא יכול תמיד נמצא, בסדר. אנחנו בני אדם. כאילו הפגעים זה חלק מהמציאות האנושית. נכון.
אז איך משה לאהרון ורבינו, משה רבינו לאהרון מתאום?
אה, זה הוא יגיד עוד מעט דווקא. דווקא על זה הוא ידבר. התבוננה בשיר של פגעים, כמו שחז"ל קראו לזה, פרק תהילים מנועם. תראה שהוא מספר השגחה הגדולה במחסה והשמירה מכל רעות הפוגעות, הכוללות המיוחדות באיש אחד ולתי שר בני אדם. לא משהו נמשך מהם אחר טבע המציאות, ולא משהו מהם מצער בני אדם. כלומר, הוא ניצל משתי סוגים של רעות, גם מהטבע של העולם וגם ממה שבני אדם עושים. אמר כי יוציחה הם פחי כוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך, ותחת נפם תחסה, סיני וסוחרה אמיתו. לא תראה מפח הלילה, מחצי הרפומה, מדבר באופן להלוך, מכתב שוט צהריים. אז כל זה, זה דברים של הטבע, מחלות, שדים. והגיע מסיפור השמירה מצער בני אדם, שאמר שאתה אילו יקרה שתעבור במלחמת חרב פושטת. ואתה על דרכך, עד שירגו 1,000 הרוגים משמאלך, ו10,000 ממינך. לא ייגע בך רע בשום פנים. אלא שתראה ותביט משפט השם שלמותו לרשעים ההם שנהרגו, או שילומותו, שנהרגו ואתה בשלום, והוא אמרו יפול מצותך 1,000, ורבבה ממניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה, ושמח לו מה ששמח מן ההגנה והמחסה. ואחר כך נתן טעם לזאת השמירה הגדולה. נכון, אני יודע איך אתם מדמיינים, יפול מצדך 1,000 ורבבה ממניך, אז אתה מדמיין ששם באופק יש צרות, אבל זה לא מתקרב אליי. הוא אומר, לא, הוא הולך בתוך השדה קרב, החסיד הזה. הוא הולך בתוך השדה קרב, המון חיילים, נחמים, יורים, חיצים, חרבות, או מה שנשק של היום. המון הרוגים. והוא עובר שם. אז איך זכה לשמירה הזאת הגדולה, ואמר כסיבה הזאת השמירה הגדולה באיש הזה, כי וי חשק ואפלתהו, אסג והוא כי ידע שמי. כבר בארנו בפרקים הקודמים שעניין ידיעת השם היא השגתו. מה זה כי ידע שמי? השגתו. כאילו אמר זאת השמירה באיש הזה בעבור שידעני וחשק בי אחר כך. הוא כבר ידע את ההפרש שבין אוהב וחושק. כי הפלגת האהבה, עד שלא תשאר מחשבה בדבר אחר אלא באהוב ההוא, הוא החשק. עכשיו, נדבר באמת אז איך אדם כזה מת. הוא כבר בערו הפילוסופים כי הכוחות הגופניים בימי הבחרות ימנעו רוב המעלות המידות. כל שכנות המחשבה הזקה העולה ביד האדם משלמות המושכלות ומביאות לחושק קשה מתפלא. אז קשה שזה יהיה בימי הבחרות. כי מן השקר שתעלה ביד האדם עם רתיחת הליכות הגופניות. שוב, כי צהרם זה מדרגה טבעית. אז אם הטבע מאוד מעכב, אז הוא מעכב. עם דמיון מאוד חזק, אז הוא מעכב. כי כל אשר יחלשו כוחות הגוף ותכבש התאוות, יחזק השכל וירבה אורו, ותיזך השגתו, וישמח במה שהשיג. עד כשיבוא איש השלם בימים ויקרב למות, תוסיף ההשגה היא תוספת עצומה, ותרבה השמחה בהשגה ההיא, והחשק למושג, עד שתיפרד הנפש מן הגוף אז בעת ההנאה היא. ועל זה העניין רמזו החכמים במות משה, אהרון ומרים, שלושתם מתו בנשיקה, שאמרו וימות שם משה עבד השם בארץ מואב על פי השם. אז מה זה על פי השם? מלמד שמת בנשיקה, וכן נאמר באהרון על פי השם וימות שם. וכן במרים אמרו, אף היא בנשיקה מתה, אבל לא זכר בה על פי השם, להיותה אישה, ואין טוב לזכור, זה המשל בא, לדרך מוסר. הכוונה בשלושתם, שמתו בעניין הנעת ההשגה ההיא, מרוב החשק. ונמשכו החכמים, זל בזה המאמר על דרך מנסלת השיר המפורסמת, שתקרא שם ההשגה, מגעת עם חיזוק, חשק השם ברח, נשיקה, ואמרו ישקן עם נשיקות פיו. כן, מה זה ישקן עם נשיקות פיו? שנשיג את ההשגה השלמה, ונהיה אל זה ביחס לחשק עצום. אז ממשיך ואומר, וזה המין מן המיטה אשר הוא ימלט מן המוות על דרך האמת. לא זכו החכמים שהגיע רק למשה ואהרון ומרים. אבל שאר הנביאים והחסידים למטה מזה. אך כולם תחזק השגת שכלה עם המוות. כי גם מישהו למטה, אבל קורה לו משהו מזה. כמו שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך, וישאר השכל אליו אחר כך לנצח העניין אחד, כי כבר הוא שר המונע, שראה מבדיל בינו ובין מושכלו בקצת מהעיתים, ויעמוד בהנאה גדולה, כן, בעונג גדול, אשר אינה ממין הנאה את הגוף, כמו שבארנו בחיבורנו, בער זולתנו לפנינו. ושים ממך להבין זה הפרק, והשתדל בכל יכולתך, להרבות העיתים ההם אשר אתה בהם עם השם, או שאתה משתדל להגיע אליו, ולמעט העיתים אשר אתה בהם עם זולתו, ובלתי משתדל להתקרב אליו, ובזאת הישרה די לפי כוונת זה המאמר, זה שזה גוף מה שלמדנו, כל מעשיך היו לשם שמיים, אז אולי זה לא ממש המדרגה הזאת, אבל זה קרוב לזה. כי המדרגה הזאת זה כמו ממש להיות בהתבוננות, במחשבה, בדבקות, בפועל. אבל גם כל מעשיך היו לשם שמיים, זה שכל מה שאדם עושה, הוא חושב איך זה מביא ומכוון לידיעת השם. רק עוד. מספיק לסיים שהרמב"ם בהלכות מלכים אומר דברים מפורסמים והם נראים כמו דברי פלא קצת, אבל זה ממש מוסבר לפי מה שלמדנו עכשיו. אומר הרמב"ם שהוא נדבר בהלכות מלכים, איך נתתויים למלחמה, ושהמשוח מלחמה אומר את כל הדברים שכתובים שם בפרשה, מי האיש הירא ורך הלבב כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. ואז אומר הרמב"ם, משפט מפורסם, שאני חושב שכבר העיר את הדרך ללא מעט חיילים בדור שלנו. ומאחר שייכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו ביצרה, וידע של ייחוד השם ועושה מלחמה וישים נפשו בכפו, ולא יראה ולא יפחד, ולא יחשוב לו באשתו ולא בבניו, ולא ימחה זיכרונה מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערב במלחמה ומביא לעצמו עובר בלא תעשה, שנאמר על ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, ולא עוד אלא שקודם הישראל תלויים בצברו, ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימאס את אחיו, לבב אחיו כלבבו, והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם, כן, בשעת מלחמה, ארור מונע חרבו מדם. ואז הוא ממשיך, וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק, ולא תגיעה הוא רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו לבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא, שנאמר כי עשו יעשה להשם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם, וראה לו תמצא בך מימיך, והייתה נפש אדוני צורה וצורה החיים, זה השם אלוקיך. זה מה שאביגיל אומרת לדוד. אז מאיפה לרמב״ם שמי שמתכוון לעשות מלחמה על ייחוד השם לא יקרה לו כלום? הצלחה מאוד, זה... באמת עדיין זה פלא. אבל זה מתאים לכל מה שנאמר פה. זה ברגע שהוא בדבקות, בשכל, שייך לסדר האלוקי, לחוכמה האלוקית, אז הוא מחוץ לפגעים. ניצול מן הפגעים. אז הרמב״ם שתמיד רגילים נגיד שהוא מה להסביר את הכל על פי שכל ולקרב הכל לטבע, אז פה רואים שאדרבה אומר דברים מפליגים, אפילו תשאלו אותי, אפשר להם לבדוק את זה במשך כל הדורות, הם לא היו צדיקים שתוך כדי לימוד, תוך כדי השגה, קשה לדעת, קשה לענות על השאלה הזאת, אבל הרמב"ם אומר את הדברים. טוב.